ישיבת הכותל עם הפנים לעם ישראל.
פסקה ח', נכתב נבון שופכי הדמים מלכי האדמה הזידיים וכל מרגיזי פרקס, לא יחופר לארץ לדם אשר שופך בה, כי אם בדם שופכו. והכפרה מוכחת לבוא. ביטול כללי לכל מבנות התרבות של עכשיו, עם כל שקרן ותרמיתן, עם כל זוהמתן הרעה והרסן הצפרוני. כל התרבות המתהללת בצלצלי שקרים מוכחת להיכחד מן העולם, ותחתיה תקום מלכות עליונים קדישים. אורם של ישראל יופיע לכוון עולם בעמים בעלי רוח חדשה, בלאומים אשר לא יהגו ריק ולא ירגזו עוד על השם ועל משיחו, על אור חיי העולם ועל התום והאמונה אשר לברית עולמים. וישראל יראה בעיניו שלימת רשעים, יצעד על חורבנם של המתעללים בעניינים החדשים, כאשר צעד על חורבות בבל ואשור העתיקות. אז ידע ויבחך כי יחבו אל אלוהי ישראל מושיע, ותשועת השם בו תבוא. הנדפת הכוח של הגויים שקועית כוסת הרעילה מוכחת היא לבוא. פתח השם את אוצרו ויוציא את כלי זעמו. אם עוד תתאמץ אירופה בכל גוייה להחזיק מעמד בציונה, לא באמת ולא בצדקה, את השם לא ידעו ודרכיו לא יחפצו ללכת בהם, מצב זה הוא ראי ברגיעת תולדה. אור התשובה יופיע בהכרח, וישליך איש את הלילי כספו ואת הלילי זהבו, וישוב הכל אל טוב השם. אז תיקחה את התרבות העובית בכל יסודותיה, ספרויותיה, תיאטריה וכל מכונותיה, וכל החוקים אשר בהבל ועוול יסודם. בכל נימוסי החיים הרעים והחטאים, כליל יחלופו, ונשגב השם לבדו ביום ההוא. הערג הרוחני והמעשי, אשר בצדנו העובית לא היה יכול לעצור, עם כל תפארת חוכמתו ועד שפך דמים, רבים ועד חורבנו של עולם בצורה אימה כזו, הרי הוא מוכיח על עצמו שהוא פסול מעיקרו. זור רשעים מרחם, טוב מבטן דורי חזב, מראשית יסודו, וכל מהלכו כולו אינו כי אם עצת רשע ושקר ונכלי רשעים מסובכים, שהם קשורים עם הנטיות הנפשיות וגופניות, אשר נתעצמו באדריכליות של בניין הלאומים של זמננו, שכחי השם בחיליותם ונושאים את שמו על שפתם, בפיהם ובלשונם. על כן חרוב תחרב כל התרבות העובדית, ועל משועותיה יתכונן בניין העולם באמת ובדעת השם, והבחרית הימים, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים ונשא מגבעו, ונערו אליו כל הגויים. טוב, הפסקה הזאת היא פסקה של חזון כזה, נבואת זעם על אירופה. ותיאור של מה שצריך לקרות. נחתם עוון שופכי הדמים, כמובן שכל זה על רקע מה שהרב רואה בעיניו שם במלחמת העולם הראשונה. נחתם עוון שופכי הדמים מלכי האדמה הזידים לכל מרגיזי ארץ. לא יכופר לארץ אל דם אשר שופח בה, כי אם בדם שופחו. והכפרה מוכחת לבוא. ביטול כללי לכל מכונות התרבות של עכשיו, עם כל שקרן ותרמיתן, עם כל זוהמתן הרעה והרסן הצפרוני. כל התרבות המתעללת בצלצלי שקרים מוכחת להיכחד מן העולם, ותחתיה תקום מלכות עליונים קדישים. אז צריך לשים לב למה שאומר פה הרב, איך הוא מצפה לכפרת אדם אשר שופח בארץ בדם שופחו. ודם שופחו זה המשפט הבא, לא יחופר אלא בדם שופחו, ומהי הכפרה? ביטול כללי לכל מכונות התרבות של עכשיו, עם כל שקרן ותמיתן, עם כל זומתן הרעה והרסן הצלטוני. כי הרב נמצא בגובה כזה שמשם משם הוא שופט את האישיות שופכת אדם, והאישיות השופכת אדם הזאת זו התרבות של עכשיו. התרבות הזאת היא שהיא מתהללת בצלצלי שקרים, שהרב פה בהמשך יגיד שהערג הרוחני והמעשי אשר בצביונו הרבי לא יכל עם כל תפארת חוכמתו לעצור בעד שפך הדמים ובעד חורבנו של עולם בצורה איומה כזאת. אז הערג הזה, זוהי התרבות האקטואלית, התרבות העכשווית, זה מה שאנחנו קוראים התרבות המערבית. כל התרבות המתעללת בצלצלי שקרים, דמה יישפך והיא תכחד מן העולם. כל התרבות המתעללת בצלצלי שקרים מוכרחת להיכחד מן העולם, ותחתיה תקום מלכות אלוהים קדישים. טוב, זה משלים את המבט שאנחנו כבר עלינו עליו מהפסקה הראשונה של מלחמת העולם של עכשיו. ציפייה נוראה גדולה ועמוקה יש בה, מצורה בכל גלגולי הזמנים ועד קצב גלגולי של התיישבות ארץ ישראל, בעל מלחמות ובעל צדקות. עכשיו זה אספקט נוסף פה, חוץ מאשר הציפייה הנוראה והגדולה והעמוקה שיש בה, זה הצבעה פה עכשיו על זוועת המלחמה כמו שהיא לעצמה, ומה היא מעידה עכשיו, חוץ מזה שצפה לרגלו של משיח. זה דבר אחד אם זה כשיופיע רגלו של משיח, אז התרבות הזאת היא לא יכולה להיות, המלכות הזאת לא יכולה להיות, וההגמוניה התרבותית היא תפנה את מקומה למלכות עליונים קדישים. זה ביטויו של דניאל, שמשמעותו אורם של ישראל, תקום מלכות עליונים קדישים, אורם של ישראל יופיע. שוב, אם שופך אדם צריך לחפר לארץ לדם אשר שופך בו בדמו, אז יופיע פה, תופיע פה אישיות אלטרנטיבית במקום התרבות העכשווית, התרבות של עכשיו עם כל מכונותיה, עם כל מערכותיה, יופיע תרבות אחרת. התרבות אחרת איך היא נקראת? אורם של ישראל. אורם של ישראל יופיע, ואורם של ישראל זה לא רק אישות פוליטית של מדינת ישראל, אלא אורם של ישראל זה כוח האידיאל, הכוח הנשמתי, הכוח הסיגולי, הכוח השורשי של רוחם של ישראל, שהשלכותיו זה הרבה מעבר למציאות הפוליטית הצרה של המזרח התיכון, אלא זה יכונן עולם, אלה זה השלכות בעמים כולם. לימים יכתוב רב פה ש תח היישוב בארץ ישראל, יבנה הבניין הלאומי, מתוכו יפוח רוח גדול, נשמת אומה תתעורר לתחייה, ויום כתיבה תכיר את כל מהותה, עוצם כוחה תכונן את כל סדרי חיי העצמי. הרוח המיוחד של האומה יכונן אמונת השם אלוקי ישראל בעולם, ואני צריך לומר בקרבה פנימה. הוודאות בסדר של פתחי את כמותיכם עמי ועליתי אתכם אל אדמת ישראל ונתתי רוחי בכם וחיתם, זה כמובן כבר נושאת דעה ללא שיעור קומת החזון הזה. הוא לא יישאר רק במה שאתם תקראו עצם לעצמו וגידים ובשר ואור קרם עליהם מלמעלה, אלא סוף דבר תופיע פה בו את ההופעה הרוחנית האדירה שעתידה לחולל מהפך תרבותי, רוחני, אמוני בעולם כולו. זה קשור לאורם של ישראל שיופיע לכונן עולם בעמי בעלי רוח חדשה. התרבות תשתנה, שמוקד התרבות ומניע התרבות תהיה התרבות הישראלית. יכונן עולם בעלי רוח חדשה בלאומים אשר לא יגורי ולא ירגזו על השם ועל משיכו, על אור חיי העולם ועל התום והאמונה של לברית עולמים. ישנה פה הגדרה, מה זאת אומרת? השם ומשיכו. השם, איך אומרים השם? במילים אחרות, אור חיי העולם. זה השם. במשיכו, בקונטקסט של משיח השם, התום והאמונה של לברית עולמים. זה קצת צריך הסבר, אבל אני חושב שכבר יכולים לממש רווחים של מה שכבר נגענו בזה בעבר. אם אתם זוכרים שהצצנו כבר בעמוד חף שהרב אומר שם שמרכז החיים של נשמת ישראל במקור הקודש, מתי שלמדנו את סעיף ד' ואת סעיף ד' ה' בארץ ישראל, שדיברנו על אולי גם סעיף ג', אז שהדמיון של ארץ ישראל הוא צלול וברור, נקים את האור מסוגל להופעת האמת האלוקית העליונה להדבשת החפצה נשגב והמרומם בנשגב של המגמה האידיאלית אשר בליונות הקודש, שאז נכן וגם בסעיף ג' שם שדיברנו על המעיין והמקור, אז שוטטנו פה קצת בספר והזכרנו את השורות האלה שמרכז החיים של נשמת ישראל במקום הקודש הוא דרך אמת ואמונה נולד פה ובה אנחנו מתגדלים. יש את המקור שזה מקור לפעמים חיים במעיין האמת והאמונה, זה ראינו במוקף נולחת. ולענייננו, האמונה זה הופעת האמת כפי שהיא נספגת בחיים שלנו. ככה אפשר להגדיר את המושג אמונה. היחס לאמת כפי שהיא חיה בנו באופן סובייקטיבי, זוהי האמונה. האמת זה הופעת החפץ המרומם והנשגב של המגמה האידיאלית אשר בעליונות הקודש. הקודש הוא המקור שהוא נובע באמת ואמונת המעיין. לענייננו, האמונה זה הספיגה של התוכן המקורי של הקודש האמיתי המתגלם באמונה. השם ומשיחו, משיח השם זה התוכן המגלם את העניין האלוהי כאן עלי אדמות, וישב שלמה על כיסא השם וביקשו את השם אלוקיהם ואת דוד מלכם ופחדו אל השם ולטובו באחרית הימים. משה ואהרון בכהניו ושמואל בקוראי שמו. למה דווקא שמואל הוא בקוראי שמו? כי קריאה בשם השם זה התייחסות, התגלות מציאותית אצלנו פה אל התוכן האלוקי המקורי, שזה בכלל תמיד עניינות של שם, שם, שם עצם, ההתייחסות שלנו אל העצם, כי הדבר מצד עצמו אומר לא זוכר כל שום שם. אבל השמות זה בארץ, זה כפי שהתוכן העצמי הולך ופונה החוצה. כל הנקרא בשמי ולכבודי, פרעתי ויצרתי ועשיתי. התוכן של השם זה התוכן ההולך ומתגלה. שמואל בקוראי שמו, קריאה בשם השם, זה כינון מלכות ישראל. כינון מלכות ישראל זו מלכות השם, זה שם השם. ושמואל מכונן מלכות ישראל הראשונית והנצחית מבחינה היסטורית ומבחינה רעיונית, ומה שהוא כותב את שלושת הספרים, שופטים, שמואל ורות, שכולם שלושתם עניינם כינון מלכות ישראל, אז הוא מכונה כקורא בשמו. על השם ועל משיחו, הופעת המשיחיות זו הופעת שם השם, זו הופעת העניין האלוהי כפי שהוא מתגלה אצלנו, זה התוכן האמוני. על אור חיי העולם זה השם, ועל הטון והאמונה, מה שהסברתי פה בריחות אחרת, זה היה למה אמונה, למה משיחו, זה האמונה אשר לברית אלוהים. טון ואמונה, טוב, לטון עוד נגיע זאת השם יום אחד פה בסעיף י' ג' בישראל ותחייתו. אז שם הרב מסביר את מערכת הטון, זה התמימות השלמה שאין בה דופי, פיסוק וקיצוץ מכל הופעות, שזה יושר השכל, יושר הלב, יושר הרגש, יושר הרוח, יושר הטבע, יושר הבשר, יושר ההופעה, יושר ההקשבה. אטום, ברגע זה אני אגדיר את זה בצורה טיפה לגולמית, אבל מספיקה לענייננו, השלמות של האמונה. אטום והאמונה, האמונה כפי שהיא בשלמותה יותר עליונה, יותר שורשית, זה אטום. ברית עולמים זה הקשר שבין המציאות הארצית והמציאות האלוקית. הברית לעולם זה מסמן את התוכן השמימי שהוא מתגלה פה במציאות, כאשר המציאות הממשית איננה סוטה מהערך החוק המוחלט שבשורש הנשמתי. זהו הברית, ברית עולם או ברית עולמים. תום והאמונה של ברית עולמים זה במילים אחרות בצורה פשוטה הקשר המוחלט של המתאם של המערכות הארציות הסובייקטיביות עם המקוריות האלוקית העליונה. זה עניינו של המשיח, להוציא מן הכוח אל הפועל את המתאם שבין המציאות העולמית הארצית הממשית עם התוכן האלוקי בהתאמה מלאה. על כל פנים, כך הרב מבין את הביטוי הזה, מלכי ארץ ורוזנים נוסדו יחד על השם ועל משיחו, ננתקה את מוסרותינו ונשליחה ממנו את אבותינו. כנראה שהרב, גם זה צריך לשים לב, שהרב מזהה את, זאת אומרת, חוץ מאשר מה שנדמה לנו כמליצות, ותמיד אישה הרבה יותר קרובה לאמת ובטח יותר קונסטרוקטיבית, להניח שאצל הרב יש מעט מאוד מליצות, אם בכלל. כל פנים, כל מילה אצלו בסלע, כל מילה אצלו היא תמצית כל התורה כולה בנגלותיה ונסתרותיה. אז כשהוא אומר ככה, זה ככה בדיוק כמו שהוא אומר, רק צריך לעמוד על כל כוונותיו וכל מילה. על כל פנים, כשהוא פה משתמש במטבע לשונית של פרק ב' בתהילים, של לא יגוריק ולא ירגזו עוד על השם ועל משיחו, אבל הפרק הזה הוא מדבר שם על, אתם יודעים על מה הוא מדבר, הוא מדבר על גוג ומגוג, אז כנראה שזה משהו מזהה פה. בפנים זה עניין אחד, המאומה בסדר גודל קולוסלי כזאת של מלחמת העולם, זה שייך לנבואות אחרית הימים. זה שייך למערכת הזאת של רגשוגויים, תייצבו מלכי ארץ על השם ועל משיחו. וכשזה הולך, כשזה הולך ככה, אז כמובן שיושב בשמיים נלעג ישחק שמין לגלם, ויהיה לזה השלכות. והרב כבר נושא דעו עליהם רחוק, ועל כן זה ברור לו, זה הסוף. ושוב, השיפוט של הרב לא רק בגלל שיש פה שפך דמים וחורבנו של עולם בסדר גודל כזה, אלא שפך דמים וחורבנו של עולם בסדר גודל כזה, זה בעצמו מעיד על אובדן דרך מוחלט, או ליתר דיוק, מעיד על היסוד, כמו שיגיד פה, מעיד שמראשית יסודו כל מהלכו של כל הערג הרוחני והמעשי הזה, של כל התרבות הזו, זה הכל שקר. זה עצם הוויה של שקר, זה עצם נכלי רשעים מסובכים שהם קשורים לנטיות הנפשיות וגופניות אשר נתעצמו באדריכליות של בניין הלאומים של זמננו, שדיברנו עליהם בסעיף ה' פה אצלנו, כשהערכנו קצת בתיאור הכבישה המוסרית שעל פי התרבות הדתית, קרי החולונית, ששלטה הרבה על העמים ועיקה ליבם, והרבה מידות רעות וחולים וקצפונות נצברו ומעקי נשמותיהם. רק פה הרב נותן את זה רזולוציה יותר גבוהה, מתאר את זה בצורה יותר, בצבעים יותר עזים. אבל זוהי המציאות, זוהי מציאות של התבררות חוסר זכות הקיום מבחינת הריקנות המוסרית, שלרב אין ספק שכל כוח שנמצא פה במציאות הוא לעולם נמצא בקונטקסט של איזה טוביות אידיאלית מוסרית שצריכה להתגלות, ומערכת שמרוקנת מכל משקל מוסרי היא באמת לא בורת זכות קיום, ומתוך שאין זכות קיום לא יכול להיות שיש לה כוח קיום, ומתוך כך לא יהיה לה קיום, כי זה הולך ביחד. אובדן הערך זה אובדן זכות הקיום וכוח הקיום ומשות הקיום. האם הציורים האלה לא מתאימים למלחמת העולם השנייה? למה אתה שואל את השאלה?
שינוי בעולם הוא משמעותי אחרי מלחמת העולם השנייה,
ומבחינת ישראל, ומבחינת מה שהתרחש אחר כך. אז זה לא כל כך משנה לנו, כי שתי הערות. א', הרב ודאי לא כתב את זה אחרי מלחמת העולם השנייה, כי הוא כבר לא היה, בכל פנים בצורה טבעית הוא לא היה פה בגופו בשביל לכתוב את המבין, כבר נפטר לפני מלחמת העולם השנייה, והוא כותב את זה בזמן מלחמת העולם הראשונה. אתה צודק, מה שאתה אומר, כשהיינו לומדים את זה עם הרב ציודה, אז הוא היה אומר לנו, מלחמת העולם של עכשיו, זה הכל אותו דבר, מלחמת העולם הראשונה, השנייה, זו אותה מלחמה, גם השלישית. על כל פנים, יש פה, בלשוננו, זה כמה מלחמת העולם הראשונה, מלחמת העולם השנייה, בפרספקטיבה, אתה מבין באיזה גובה הרב נמצא פה, כי הוא רואה פה אישיות אחת שופכת דם, הוא נמצא בכמה שנות אור מעל כדור הארץ, ומשם אז הוא מגדיר את ההגדרות שלו. במסגרת זו, אז הפרשי זמן של 30 שנה לא מבחינים בזה, בגובה כזה, אולי גם של 300 שנה. כל פנים, הוא מדבר פה ועושה פה חשבון של אלפי השנים האחרונות, כפי שמתגלים פה באקורד בסיום שלהם. אז בסדר, אם אתה חושב שמה שהרב מתאר פה הוא, זה כבר התרחש אחרי מלחמת העולם השנייה, אז אתה טועה, כי זה לא, זה עדיין לפנינו. מה באמת נדמה לך שהוא כחידה התרבות המערבית שגרמה למלחמת העולם הראשונה והשנייה? אתה טועה? טעות חמורה מאוד. כל פנים, יש פה שטר שעדיין לא נפרע. זה לא הנושא. כי עכשיו דיברנו על עניין אחר. עקבנו אחרי השטר אליך. לא שאל, לא תיארת את ההתרשות של המלחמה. דיברת על אובדן התרבות. אז ביחס למה שאתה מצביע על זה, שנדמה לך שאובדן התרבות, מה שקרה במלחמת העולם השנייה, זה יותר מתאים מה שמתואר פה. אז יכול להיות שזה יותר מתאים מאשר מה שקרה אחרי מלחמת העולם הראשונה. אבל אם אתה חושב שמה שמתואר פה זה מתאים למה שהתרחש, אני חושב שממש לא. וזה עדיין לפנינו. מה יהיה בעתיד? לא יודע מה יהיה בעתיד. אבל זה שדבר אחד מדבריו של כותב הספר הזה לא ישוב ריקם, זה בטוח. איך? זה לא מעניינו, זה הסתכלות שהרבציד החינך אותנו לא לרדת לילדותיות הזאת. צריך לתפוס פה כמו שהרמב״ם כותב בסוף הלכות משיח שלו, שאת כל פרטי הדברים, איך הדברים יהיו בסידוריהם, זה אל יעריך לעולם, אל יעריך אדם. באגדות ובמדרשות שמדברים בדברים האלה, כי אינם מביאים לא לידי אהבה ולא לידי יראה, אלא אז בשביל מה כתבתי לך את כל ההלכות האלה של חוק משיח, אלא יצפה לכלל העניין כמו שכתב. מה שהוא כותב שם, זה נקרא כלל העניין. ישנם עקרונות, קווים כלליים, בדיוק איך זה יקרה. לא יודע, וזה גם לא משנה. הנקודה העיקרית שזה יקרה. אז כן, זה אני אומר לך גם פה. אז לא, יש פה שפה שאתה לא רגיל לשמוע אותה, כותבים, אנשים לא כותבים ככה, אלא הם כן קוראים להם ישעיהו. אבל כשאנשים מדברים בטון שכזה ובעוצמה כזאת, אז כמו שאמרתי, אתה לא מצפה, הם לא מתחילים פה בעיתונאים וגם לא בהיסטוריון. הם נמצאים בגבעים הרבה 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 למעלה מזה. ומילא התיאורים שלהם הם קווים, הם קווים בעקרונות. עכשיו תשים להם מה שכתוב פה, זה צריך לקרות. ואתה אומר שאתה כבר רואה את זה קורה, טוב, יפה. אני רק אומר, יכול להיות שזה גם מתחיל לקרות, אבל אני חושב ש... לא יודע, אם 20% ממה שמתואר פה כבר התרחש. כי אני מסכים שדברים מתרחשים פה, וזה שעם ישראל חי ויש כבר מדינת ישראל, אני עדיין לא רואה כל כך את אורם של ישראל. זה עוד מגמגם פה. אבל מדינת ישראל אני כבר רואה, ועם ישראל חי, ודברים אדירים מתרחשים, ואין ספק שבעתיד יתרחשו דברים עוד הרבה יותר מרשימים והרבה יותר אדירים. על הרצף הזה ועל הציר הזה אנחנו נמצאים, אין ספק. כן, אורם של ישראל יופיע, מכונן עולם בעמים בעלי רוח חדשה, בלאומים אשר לא יהגו ריק ולא ירגזו עוד על השם ועל משיחו. עכשיו זה אני חושב שהעמים של ימינו כולם עדיין הוגים ריק ורוגזים על השם ועל משיחו. השם ועל משיחו זה מילה נרדפת בצורה פשוטה מאוד למדינת ישראל. תסתכל על היחס של אומות העולם, והמוסד שנקרא אום למדינת ישראל, זה מין תקציב של כל אומות העולם. מה יחסי המדינת ישראל? אז תראה, כמה צדק, כמה שכל, כמה מוסר, או כמה ריק, הגיון ריק, וכמה רוגז יש שם. וישראל יראה בעיניו שינומת לשני. מצד הרחובנם של המתעללים באלילים החדשים, כאשר צעד על חורבות בבל ואשור העתיקות. אז ידע ויבחח כי יחבו אל אלוהי ישראל מושיע. וזה, שוב, זו הפרספקטיבה, אתם מבינים? זה כמו שרומא, כמו שבבל, אשור, אולי בכוונה הרב לא אמר את המילה שאמרתי פה, לא רומא, כי רומא עכשיו היא עומדת להיגמר. כי זה מלכות הרביעית הזאת. אבל כמו שצעד ישראל על חובות בבל ואשור עתיקות, כך הוא יצעד על חובות רומא, לא רק רומא בשער טיטוס שלה, אלא רומא רוחנית, רומא תרבותית, רומא אדומית, כפי שזה רוחה עדיין חי בכל המערכות של תרבות המערב. וכמו שבבל ואשור זה לא עניין שתוך 30 שנה אז מדינת ישראל צעדה על חורותיה, זה כשאתה פרספקטיבה של מאות שנים, אתה מסתכל, אתה לא יודע היום מה זה אשור. בבל, אילולא שיש תנ"ך לא היית יודע שיש בבל. אנחנו הם צריכים להודות לנו שאנחנו קיימים כדי שמישהו יתייחס אלינו. אז יגיע יום כזה שכך יסתכלו על התרבות האירופאית. כשזה יהיה המצב, אז מה שהרב מדבר פה יתרחש. אתה מבין, יש לך, חכה קצת, יש לנו פה עוד כמה מאות אם לא אלפי שנים, אבל זה מהר מאוד בפרספקטיבה של מה שהרב כותב. אז ידע מבחך כי יחבו אל אלוהי ישראל מושיע, כי לעולם אני באור שיענה, ולעולם כמו שהרב יגיד פה תשועת ישראל לעולם תשועת השם. ישועתם של ישראל תמיד ישועת השם. אני ברור שיענה, כאשר פדית ממצרים גוי ואלוהיו, כי מכל ישועה גדולה שבגדולה שבגדולות וקטנה שבקטנות. ואך בו, אז ידיו נבחך כי אך בו אל אלוהי ישראל מושיע. כלומר, בו בעצם הבייתו של ישראל, בעצם מציאות חייו, בעצם הופעתו, בשיעור קומתו המלאה, או איך נגיד, בצורה הכי שבלון הכי בנאלי, כבודם, כבוד שמיים תלוי בכבוד ישראל ולא ספק, כמו שנוהם איתנו הרמח"ל. אז ההוויה הישראלית במלוא שיעור קומתה, כמו שדיברנו קודם, זהו שם השם, זוהי מלכות ישראל שהיא מלכות השם עלי אדמות, וזה בעצמו שם השם. הבירור הזה שהתוכן האלוהי מתגלה בעולם בעצם הווייתם של ישראל, זה התברר כאשר ההגמוניה המוחלטת מבחינה ערכית, תרבותית, אמונית, רוחנית בעולם היא תהיה ישראל. יש לזה תסמינים כבר עכשיו. כן, אתה סוקר ואתה רואה את האימפקט של של רוח ישראל, התנ"ך וערכי היהדות, הם ודאי מסורגים באיזו וריאציה עקומה בכל מקום בעולם. אבל זה עוד רחוק מכדי מהמצב ש מה שמנחה את הכל בתודעה ברורה, בתור הערך המחייב והמעצב העליון של החיים, זה יהיה רוח ישראל, ולא רוח ישראל של פעם הספרותי, רוח ישראל החיה, אהובית. כן, נכון, שסך הכל זאת הרוח שהיא של נצח ישראל, שחובקת את כל זרות העולם, עושה אותן כאחדות אחת, אבל מכל מקום היא צריכה להופיע בזמן ומקום, באימפריה מדינית ורוחנית כאחת, כמו שהיה באמת שלמה. כשזה ישתחזר, על זה הרב מדבר פה, זה נקרא מלכות עליונים קדישים. שבמלכות ישראל, בד בד עם זה, אז תלך ותופיע פה הקדושה העליונה, העליונות המוחלטת. והבירור של ישראל יהיה שאין אחיזה בשם שמיים אם לא רק בהוויה הכללית של האומה במלואה שיעור קומתה. אז כאשר הוא יצעד על חובנם של המתעללים באלילים החדשים של התרבות, תרבות אדום, תרבות המערב, כשהוא יצעד על חובנם, אז יתברר לו שבו אל אלוהי ישראל מושיע, בו חי השם, כמו שקראנו בפרשה הקודמת, שם אלוקיו עמו, הוא תרועת מלך בו, אך בו אל אלוהי ישראל מושיע. ותשועת השם בו תבוא. מה זה תשועת השם? הנדפת הכוח של הגויים שקויי כוס התרעלה מוכחת היא לבוא. פתח השם את אוצרו ויוציא לזעם. תשועת השם זה בירור המגמה האלוהית, כפי שהיא תצא ממצריה, כפי שהיא נמצאת במארג רוח האדם ותרבותו האקטואליים, שכל כך רחוקים, כל כך מעוותים, וכמו שהרב יגיד פה תכף בהמשך, נושאי את שמו על שפתם ושכחי השם בקליותם, אז המציאות הצבועה והמעוותת הזאת, זה לא יכול להיות, אלא תשועת השם בו תבוא, בירור של שם השם בו יבוא. זה יתבטא בהנדפת הכוח של גויים שקויי כוס התרעלה, מוכרחתי לבוא. הם כבר עכשיו הם מלאי כוס התרעלה, כוס התרעלה של המוות הרוחני, המוות המוסרי, שהוא עכשיו מתבטא במוות המעשי שמתפשט פה במכונת ההשמדה של מלחמות העולם. פתח השם את אוצרו ויוציא את כלי זעם. אם עוד תתאמץ אירופה וכל גויה להחזיק מעמד בציונה, לא באמת ולא בצדקה, את השם לא ידעו ודרכיו לא יחפצו ללכת בהם, מצב זה הוא רגעי ברגעי התולדה. תולדה, היסטוריה, כמה דקות או כמה רגעים, לא דקות, רגעים. מצב זה הוא רגעי ברגעי התולדה. שוב אני אומר, ברגעים כאלה זה כמו ברגע קטון לזבטיח, זה רק רגע קטון, כמו שמהר"ל כותב, כל הצרות של עם ישראל, כל הצרות הרבות של עם ישראל, באמת זה לא, באמת לעומת הטוב הצפון, אז זה לא הצרות רבות. זה האנשים האלה נמצאים בגובה כזה, אז הממד הכמותי הוא לא נחשב אצלם. אז מצב זה הוא ברגעי התולדה. שוב, בפרספקטיבה היסטורית יכול להיות שזה לא רגע במשמעות של רגע של בן אדם ששעון החול שלו עומד לעזול, הוא ימר 70, 80 עד 120, אבל בפרספקטיבה היסטורית עוד כמה רגעים. כי אור התשובה יופיע בהכרח, וישליך איש את אילי כסבו ואת אילי זהבו, וישוב הכל אל טוב השם. אז תכחד התרבות האהובית בכל יסודותיה, ספרויותיה, תאטריה וכל מכונותיה, וכל החוקים אשר בהבל ועוול יסודם, וכל נימוסי החיים הרעים והחטאים, כליל יחלופו, ונשגב השם לבדו ביום. זוהי תשועת השם. כאשר העולם יסור מרע, אז הוא יהיה פנוי לעשות טוב. מתי שהאלילות, ושוב, אנחנו רגילים עכשיו שאלילים זה עץ ואבן, כסף, זהב, אשר מהם, אבל המושג האלילי במלוא משמעותו הוא לא בפלסטיקה שלו, לא, שלא לדבר על כסף וזהב, אבל אפילו עץ ואבן זה דבר טוב מאוד. מה יש לך נגד דווקא בעד כסף וזהב? מה עושה את זה לפסל? זה לא החומר. מה שעושה את זה לפסל זה היחס הנפשי, העמדה הנפשית שהיא מתייחסת לחומרים האלה כבעלי ערך אלוהי. ואם אין לך חומר ויש לך רעיון ויש לך אופי ויש לך תרבות שהיא מזויפת ומתייחסת לשקר כבעל ערך אלוהי, זה אלילות לא פחות. פה מתהללים באלילים החדשים, אז הרב רואה את כל התרבות המערבית כאלילית, יש לה ערכים מוחלטים, ערכים שלמענם חיים ומתים, זה ערכים שלך, זה האלוהים שלך, מה שלא משנה, לא משנה מה שאתה אומר או מה שאתה טוען בפה שלך, מה שאתה אומר באומר חייך זה האמונה שלך. אז כמו שזה אצל כל יהודי זה כך, גם אצל כל גוי זה כך, וכמו שאצל אדם פרטי זה כך, כך זה ב... חברה זה כך, או כמו שבכל חברה זה כך, בכל אומה זה כך. הנקודה שלמענה היא חיה ולמענה היא מתה, זה האל שלה. בין שהיא יודעת לנסח אותו, בין שהיא מדמיינת אותו, בין שהיא לא מדברת על זה. אבל אין אומה שלא מבטאת משהו באומר חייה. והרב מזהה פה את האלילים החדשים. והתרבות המערבית היא אלילית לא פחות מאשר בבל ואשור הקדומות. וחורבנם של המתעללים באלילים החדשים, כן, הרב תכף יגיד, הם מתעללים באלילי כספם וזהבם. על כל פנים, ישליך איש את אלילי כספו ואלילי זהבו. כי כן, מה אכפת לתרבות המערבית? כסף זה אכפת. In God we trust, ככה כתוב על הכסף שלהם. אז התרבות הזו, שהערך העליון שלה זה הערכים המטריאליים, הבורסות, ההישגים החומריים, זה האידיאל שלמענו הכל מגויס, אז זו אלילות. וזה בעצמו שרה לשם השם, במיוחד שנושאים את שמו על שפתיהם. מתשועת השם בוא תבוא, ודפת הכוח של הגויים שקויי כוס התרעילה מוכרחת לבוא. ופה בפירש השעות הנוראות האלה של מלחמת העולם, שהכל פה נבלס ונרמס ונגרס, אז יש פה את התנועה הפנימית שהולכת וטובעת את צורתה החדשה. וכמו שדיברנו, הזכרנו את הפסקה הזאת שרב מתאר, שהיצירה, כוח היצירה מתגלה בעולם, כוחם מלא עולמים, שואף לשלמות היותר עליונה, ותוך כך הוא מבלה את מעשה ידיו, יוצא לצורים, מוציא את צורתה משלמה לפועל, והצורה מתאזרת בגבורה, מתגברת ליצור יצירה יותר נשגבה, יותר מפורה, יותר עדינה ומושגבת, והיא מוחקת את התגלמות הצורה הבלתי נשלמה, ועושה את דרכה בהופעה של חיים יותר שלמים, של מציאות יותר מתוקנת. שבחיים הלאומיים המתגלים בעולם, שהנשמה ההיסטורית מתגלה בהם, אור אלוהים זה, אש אוכלה ולעמים כולם, שהם חולפים ועוברים, צורתה מתמחקת, כדי ליצור יצירה לאומית יותר שלמה. ופה שאתה רואה שצורתה מתמחקת, וזה בא בד בבד עם בצפות, ניצנות, חוטר מגזע ישי ונצר משורשיו יפרה, ומתחיל פה לצוץ פה משהו בישראל, של מלכות עליונית קדשי. אז ברור לך שזה זה, זה הכוח של הצורה החדשה, שהוא בעצמו הולך ומוחק את הצורה הישנה. תהליך המחיקה הוא, עוד פעם, בפרספקטיבה שלנו יכול להיות עוד עשרות או מאות שנים, אני לא יודע, במושגים של הרב זה רגעי, כמה רגעים, זה מתרחש פה ברגעים ההיסטוריים האלה. ומכל מקום הולכת ונמחקת פה התרבות האהובית בכל יסודותיה. כמו שהוא אמר פה, כל מכונות התרבות של עכשיו, והנה פה הוא מפרט, מהי מכונות התרבות של עכשיו? ספרויותיה, תיאטריה, בכל מכונותיה, בכל חוקים אשר בהבל ועבד יסודם, בכל נמצא חיים הרעים וחטאים, כליל יחלוף. ונשגב השם לבדו ביום ההוא. הערג הרוחני, והנה שוב כתב האישום, הערג הרוחני והמעשי אשר בצביונו האהובי לא היה יכול לעצור עם כל תפארת חוכמתו ועד שפר דמים רבים ועד חורבנו של עולם בצורה איומה כזאת, הרי מוכיח על עצמו שהוא פסול מעיקרו. הערג הרוחני ומעשי, אדרבה, אז הרב טוען, מתעלל את התרבות הנוכחית בקדמה, בנאורות, בהשכלה, בתרבות, בביטשן ודנקשן, איזה סגנונות יש להם. וכן, יש להם אומנות וספרות וקומפוזיציה אז אדרבה, זה כמו אני ציוויתי למקודשי. מה אלה מקודשי? אלה הפרסים, כך אומרת הגמרא. שלפני כן אומרת הגמרא שדווקא עם חביבים עליי הפרסים האלה, שיש להם כמה מנהגים יפים, הם צנועים את הכיסא וצנועים דרך ארץ ונועצים, ובכל פעמים יש בהם כמה צדים שמעידים על איזו התריכות תרבותית דרכית. הם הראשונים ציוויתי, הם ציוויתי מקודשיי. מקודשיי זה מזומניים. למה הם מזומנים? לגיהנום. מכל העמים שמסביב, דווקא אלה היותר תרבותיים זו. כן? כי מאלה אני יודע, אתה רואה נבוכד נצר. אז הוא מתאמן בבליעת ארנבת. כי זה הספורט שלו, זה משעשע אותו, או זה מאמן אותו במה שמעניין אותו, שזה אכזריות. בסדר, אז אתה מבין שזה מין יצור כזה שלא ברור אם חי או בן אדם. משהו על, על בין המשפטיים שם. אז אתה לא מצפה ממנו. אבל כשמתגלה כמו תרבות, כשהצדדים הגבוהים של האדם מתחילים לתת רשומם בה, והיא מפנה את המשאבים הגבוהים של הפוטנציאל השכלי, המדעי, הטכנולוגי והמוסרי, האסתטי, וכל זה לא יכול לעצור בעד, לא רק שלא עוצר בעד, אלא מגויס למען הצקה לישראל, הם המזומנים לגיהנום. הם יותר מזומנים. אז לכן בנמשל של זמננו. הדרבה, אם מתעללת התרבות האקטואלית בהוגיה, בסופריה, במשורריה, באומניה, בקומפוזיציה שלה, בכל מה שהיא מתגאה, בציירים שלה, בארכיטקטורה שלה, במה היא לא מביאה, בטכנולוגיה שלה, והיא ברמה מוסרית בצורה לא רק נחשבת מפגרת מאחור, אלא מגייסת את המשאבים האלה בשביל הממדים היותר חייתיים של האדם כדי להעצים אותם. תרבות הרופית הזאת היא מעידה על עצמה שהערג הרוחני והמעשי אשר בצבנו הוביל לא יכול לעצור עם כל תפארת חוכמתו ועד שפך דמים רבים ועד חורבנו של עולם בצורה איומה כזו, הרי הוא מוכח על עצמו שהוא פסול מעיקרו. אז זה לא טוב. אז זאת אומרת, כמו כל תרבות יש לה את השיא שלה ואחר כך היא יורדת, פעם היא פורחת, היא מביאה איזה תועלת ובסוף אז היא יורדת מהפסים ויורדת מעל במת ההיסטוריה. אבל פה זה לא כך. פה הבירור הוא שמעולם לא הייתה אמורה לעלות על במת ההיסטוריה. זה משהו שהוא פסול מעיקרו. זורו מראשי מרחם, תור מבטן דוברי כזב. מי הם הראשים האלה? מי הם מדוברי הכזב האלה? שוב, זה התרבות. הרב מנהל פה דיון עם הגברת הזאת ששמה תרבות. אלה הם המלכים, שופכי הדמים, שופכי הדמים, מלכי אדמה, זידים, בכל מרגיזי ארץ. זה לא דמויות מסוימות, זה דמויות עליונות, זה התצרות היסודיות, זה האידאות המכוננות את רוח האדם, שהם כולם מן הסתם מתכנסים אל אידאת על אחת, שהיא זאת הנקראת תרבות. שם אנחנו רואים את תרבות המערב, תרבות אדום, רומא, או כל מיני מילים. ונשגב שם לבדו ביום ההוא. ההרג הרוחני והמעשי אשר בצבנו הערבי והיכול לעצור עם כל תפארת חוכמתו בעד שפע דמים רבים ובעד חורבנו של עולם בצורה איומה כזאת, הרי הוא מוכיח על התרון שהוא פצול מעיקרו. זורו רשעים מרחם, תוהו מבטן דוברי כזב, מראשית יסודו, בכל מהלכו כולו. ועד רבה, אם אתה יודע לזהות את כל הדברים הטובים, היפים, והנה יש מדע וטכנולוגיה ואפילו מוסר ואסתטיקה, וואו, מה, הכל פה יפה. קיצור, אירופה מצוחצחת ומקסימה, וגם הצאצאים הרוחניים של אירופה, הכל פה כל כך יפה. אדרמה, פרב רואה את כמו שהסיפור מספר, וסיפור נכון, כי לא זוכר מי מביא את זה, או בגימי ללולה רצית מביא את זה, או בנפש ראייה, אבל כל פנים שני סיפורים שם אחד. א', שהרב סיפר שבילדותו אז הוא היה עובר ליד כנסיות והיה מרגיש ריח של צוהר. למרות שזה כולל שם פורח כל כך יפה. אז זה סיפור על ילדותו של הרב. וסיפור על בגרותו בתקופה הזאת, את הפרקים האדירים שעוד בעזרת השם כנראה נפגוש בהם בשנה הבאה, שפה בפרקים על אמינות בישראל ותחייתו, את הפרקים האלה עיקרם הוא כתב אז שהוא ישב שם בשוויץ בעין הסערה בסנגל. הייתי שם שלא בטובתי, זה מקום כמו כל שוויצריה, זה ידוע, ושם זה שוויצריה, שבשוויצריה הייתי, כל שוויצריה זה שוויצריה, אבל בקיצור, שיא הפסטורליה, שיא ההיגנה, שיא האסתטיקה, שיא כל מה שאתה רוצה. ושם, עם כל פעמוני שאתה שומע שם, שם מתבררת לרב מה זה הנצרות. בסדר גודל של הזוועה שאין כמותה עלי אדמות, בבירורים יותר נוקבים שנעשו אי פעם בהיסטוריה, מעולם לפני הרב לא היה ברור כזה. בפרצוף היותר מגועל ויותר זוועתי, שם. כאשר המציאות החיצונית היא כל כך נוצצת, כל כך נעימה, שם הבעל הריח הזה מריח ושופט על פי מה שהוא מריח. ושם כותב את הדברי כאלה. אז אותו דבר, פה, כשהוא רואה פה את כל הערג הרוחני והמעשי, הוא רואה אותו שהוא פסול מעיקרו ומראשית יסודו כל מהלכו. לא שחלקים טובים פה, חלקים לא טובים פה. אולי תגידו שזה קצת בסגנון של רבי שמעון בר יוחאי, שלעומת מנעים מעשיה של אומה זאת, אז הוא אומר, לא, לא, פה עכשיו הוא עושה חשבון, לא מנעים מעשיה של אומה זאת. אלא הכל, הכל מראשית, כל מהלכו כולו קישוט. אולי יש מקום למבטים כאלה של רבי יהודה ברבי אליי, שאתה רב ראשי, שאתה ראש רבנים, ראש המדברים בכל מקום, אז אתה איש הלוכי, אתה מסתכל לעיניים, אין לה דעה למה שנעבור. רק פה מדובר על בעל ראייה מסוג אחר, והעיניים שלו רואות את הנשמות. ומצד הנשמות, אז זה ככה, מצד המגמה, מצד האידאה, שהרב תמיד מנהל את הדיונים, בטח האלה, שהוא מסתכל על האידאה הפנימית, שם, כמו שאמרנו פה, הוא רואה גברת אחת, והוא נותן את הדיאגנוזה שלה, אז שם הוא פשוט רואה אישיות אחת, ואין בה כלום, חוץ ממה שהיא. זה הרוע, הרשעה בהתגלמותה. זהו. זה כשאתה דן על הדברים מבחינת השור. בסדר, אחר כך, פה במציאות החיצוני, גם רב לא, מן הסתם לא יחלוק על זה שכל דבר שיש בו משום רפואיים, בו משום דרכי האמורי, אז אתה גם מהאמורי אתה יכול לקחת, גם מתרבות המערב אתה יכול לקחת, גם מהנאצים אתה יכול לקחת. אז אבל כשיגיע אלינו זה יקבל משמעות אחר, אבל מצד שורשו ומצד מקורו, זה הרוע המוחלט, הכל. לא, שוב, לא רק הרוע, גם מה שנדמה לך כטוב. גם הטוב הוא גם רע. הכל. מראשית יסודו וכל מהלכו כולו. אינו כי מצד שקר ונכלי רשעים מסובכים. כשהצדדים הטובים הם מצודה חיצונית. שמחפה על המגמה הפנימית לרוע. והמהות, הנה, זה המהות. זה החזיר שפושט את לפיו למור ובין שאני טהור. אל תגיד, טוב, בסדר, אבל תלפיים בכל זאת, סימני טהרה יש בה. זה נכון שיש בו זה. זה נכון שהוא חזיר, אבל מכל מקום אתה יכול להכחיש, יש לו תלפיים פשרות. זה לא ככה. כי התלפיים שלו הם עוד יותר טמאות. כי זה רק צביעות. גם הטוב הוא רע. והטוב אולי עוד יותר רע מהרע. כל מהלכו כולו אינו כי הם קצת שקר ונכנה רשעים מסובכים שהם קשורים עם הנטיות הנפשיות והגופניות. זה הכל מערכת של זרם חיים, או ליתר דיוק זרם מוות אחד, אשר נתעצמו, נהיו בעצם, מהווים את העצם של האדריכליות של בניין הלאומים של זמננו. מה זה בניין הלאומים של זמננו? מה העצם שלהם? שכחי השם בגיליותם ונושאים את שמו על שפתם בפיהם ובלשונם. צביעות בחזיר זה אדום. על כן חרוב תחרב כל התרבות האהובית, ועל משועותיה יתכונן בניין העולם באמת ובדעת השם. והיה בחרית הימים נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, ונישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים. זה חזרה לידידנו, איך קוראים לך?
ידידיה.
ידידיה. אז אתה רואה? אז כרב, הוא מסיים פה, נכון יהיה הר בית השם בראש הערים, נישא מגבעות ונערו אליו כל הגויים. אתה רואה את זה עכשיו? תרשה לראות את זה עדיין. אז תבין שהוא מדבר על כל מה שהוא מדבר פה, זה באזור. של המשפט הזה. אז כשתראה שנכון בית השם בראש הערים ונוערים אליו כל הגויים, אז תדע שגם מה שהרב דיבר בשורות פה למעלה בפסקה, אז כנראה מתקיים. ולפני כן, תחכה לאט לאט.